השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי. והתחלנו שיעור שעבר לדבר קצת מנושא ההתבודדות. קראנו את תורן ב' מקוטי מהר"ן, ששם רבי נחמן הסביר לנו, אני קרב את זה. שם רבי נחמן הסביר לנו מה התכלית של כל הבלגן. הוא הסביר לנו שהתכלית זה שנוכל להיות דבוקים בו. וכדי שנוכל להיות דבוקים בו, אנחנו צריכים להגיע לביטול. להגיע אל הביטול שלנו כדי שנוכל להתאחד איתו. כדי להגיע לביטול הזה, אז אדם, זה העין, למצוא את העין. להתפשט מצורת האדם שבנו, זה נקרא להתבטל. להגיע לביטול, לביטול של כל הרבדים החיצוניים שבנפש, המחשבות, הרגשות, מעשים. אז כשאדם הוא עין, אז הזכרנו בסוף השיעור אתמול, אז הוא מתקלל בקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא נראה אליו, זה מה שנקרא, ואני לא אראנו. להסתכל לשם על המצלמה. ואני לא אראנו. אני אראה אליו דרך הלא, דרך הביטול שלו. לא דרך הכלים שלו, אלא דרך משהו שהוא מעבר לכלים שלו. על ידי זה הסברנו וראינו שכדי להגיע לביטול, זה כל הסוד. כל הסוד זה איך אני מגיע לביטול הזה. איך אני יכול באמת להפשיט מעליי את כל תמונת אדם שבי, את כל צורת אדם שבי, את כל המחשבות, את כל הרגשות, את כל המעשים. איך אני יכול לנתק את ההזדהות שלי עם העולם שאני מכיר, עם המציאות שאני מכיר, עם האני שאני מכיר. לנתק את ההזדנות זה להיות מוכן למצוא משהו אחר בתוכי. על ידי הביטול הזה, על ידי זה הניתוק הזה, שאני יכול לנתק את עצמי ולהתפשט ממה שחשבתי שזה אני, על ידי זה אני זוכה לגלות משהו אחר מבפנים. ומה זה המשהו הזה שמגלים שמבפנים? זה לא משהו אחד שאפשר להגיד זה דבר כזה או אחר. חז"ל אומרים, נודע בשערים בעלה, לכל אחד לפום מה דמשער בליבי. נודע בשערים בעלה. שערים זה נקרא שיעור. אצל כל אחד זה שיעור אחר. כל אחד מגלה משהו אחר כשהוא מתפשט, והקדוש ברוך הוא נגלה לכל אחד בצורה אחרת. וזה מה שאמרנו, וכי יסתר איש במסתרים, לאדם שמקטין את עצמו ומבטל את עצמו, ואני לא אראנו. לא שאני לא אראה אליו, להפך, אני אראה אליו בבחינת לא, בבחינת הביטול הזאת. עכשיו מה שרציתי לקרוא איתכם היום, זה משהו שאני קראתי בליקוטי הלכות, למדתי, יש לי איזשהו סדר על ליקוטי הלכות, אז אני כל פעם, וקראתי משהו מאוד יפה שלא מצאתי בשום מקום אחר, על נושא של השמחה. והוא מדבר על כך, אתם יודעים שהרבה ברסלבים רואים אותם צועקים ועושים כל מיני שטויות, קופצים, רוקדים. ולפעמים זה נראה מבחוץ מוזר, כאילו, קצת שיגעון, קצת, תהיה בן אדם, תשב, תלמד, מה אתה עכשיו עושה כל מיני... אז אומר פה רבי נתן, הוא מדבר פה תורה ארוכה, זה נקרא נפילת אפיים תורה ד', הוא מדבר על הרבה דברים, אבל בעיקר על הנושא הזה של שאדם צריך להגיע אל בחינת כתר, שכתר זה כוח פנימי שהוא נמצא מעל המחשבה. והכוח של הכתר הוא מעל הראש, זאת אומרת הוא מעל המחשבה. וזה כוח שיש לאדם שהוא הכוח שיכול לסדר לו את המחשבות. כי עיקר תיקון המסדר והמיישב של המחשבות זה הכתר, ואיך מגיעים אליו? על ידי שמחה. אומר ככה, תורה, ליקוטי הלכות, נפילת אפיים, תורה ד'. הוא אומר ככה, עיקר תיקון המסדר והמיישב הוא על ידי שמחה. כי המסדר והמיישב, זאת אומרת, אותו כוח שנמצא מעל המחשבה, שהוא שולט במחשבות, שאם אני רוצה להתפשט מצורת אדם, שזה מהמחשבות, שזה הקטע הכי קשה, אם אני רוצה להיות יכול לנתק את ההזדהות שלי עם המחשבות, אני צריך לגעת בכוח שנמצא מעל המחשבה. מה זה הכוח הזה? זה הכתר שבנפש. ואיך מגיעים על זה? על ידי שמחה. כי המסדר והמיישב הוא בחינת כתר, ששם מקור השמחה. בחינת ושמחת עולם על ראשם, ככה כתוב. על ראשם דווקא, זה בחינת הכתר שהוא למעלה מהראש, שהוא בחינת המוחין. כי השמחה, מה היא עושה? היא מרחבת את המוחין. אתם יודעים שכשאדם שמח, הגוף שלו מתרחב. כשאדם עצוב, יש התכנסות. יש סיפור על רבי יוחנן בן זכאי שיצא מהחומות, עם כל הזה שהוא אמר לה, עם הסנדל, שהוא אמר למלך רומי, הוא ידע שברגע שהוא ישמח, אז הגוף מתרחב. הוא אומר אותו, הוא אומר שהשמחה מרחבת את המוחין, היא לא מרחבת את הגוף, יש התפשטות, כשאדם שמח יש התפשטות, ואז המוחין שלו, השכל מתפשט. כי השמחה מרחבת את המוחין, ואז יש להם כוח לסבול מה שמשיגים מהאור אינסוף, ולבלתי להרוס את הגבול. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים להשיג משהו שהוא מעל המוחין הרגילים שלנו, אז כדי להגיע להתפשטות של המוחין, שהמוח שלנו יהיה יותר גמיש ויתרחב ויוכל לקלוט אור או מציאות שהיא מעבר למה שאני רגיל לתפוס, אני חייב להשתמש בכוח הזה של השמחה, שהשמחה בעצם עוזר לי לשבור קצת את הגבולות של המוחין שלי ולהשיג משהו יותר גבוה. ולהפך, אבל העצבות, חס ושלום, הוא מצמצם את הדעת עד שהוא קטן מלהכיל את האור. זאת אומרת, שאדם נכנס לעצבות, אז הכלים שלו מתכווצים, ואז יכול להיות שמשהו גם תפס לפני כן, פתאום זה בורח לו. למה? כי הגבולות של המוח שלו מצמצמים, והוא לא יכול להכיל את האור, את האור הגבוה שמעל השכל. שנייה, ואז כשהוא בעצבות אינו יכול לסבול אפילו מעט ניצוצי אור שמאירים לו, ויכול להרוס את הגבול חס ושלום. ולכן עיקר ההשגה זה על ידי שמחה. בבחינת אין השכינה שורה מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. הוא מסביר פה אז לכן למה בשבת ויום טוב אין נפילת אפיים, ואז הוא מסביר פה את עניין של פורים. וזה בחינת פורים, שבפורים עיקר מצוות הפורים, לשמוח בכל עת, לשמח את עצמו כמה שאפשר בפורים. למה? כמו שכתוב, יש מצווה בפורים לעשות אותם ימי משתה ושמחה. כמו שנוהגים כל ישראל לשמוח בכל מיני שמחות בפורים. כי עיקר הכנעת הסתרא אחרא שהוא זוהמת הנחש הוא בפורים. שאז מכניעים את קליפת המן עמלק שהוא זוהמת הנחש. שזוהמת הנחש של קליפת המן עמלק נמשך על ידי חטא עץ הדעת. שמשם אחיזת המן הרשע. כמו שאמרו המן מן התורה מניין. איפה הרמז להמן בתורה? מה שכתוב בספר בראשית, המין העץ. כן, כשהנחש אומר לאישה, המין העץ הזה, המין העץ, המין זה אותיות המן. אז רואים שהקליפה של המן, מאיפה היא מגיעה? מעץ הדעת, זה המקור שבתורה. בעיקר זוהמת המן הנחש, זה בחינת עצבות ומרה שחורה, שמתגברים בכל עת על ישראל ולא מניחים אותם לשמוח. אז מה קורה כשקליפת עץ הדעת מתגברת העצבות? כן? אז כלי המוח מצטמצמים, לא יכולים להכיל את האור, ואז יש נפילה. להפך, כשאדם שמח, אז כלים שלו מתרחבים, ואז הוא יכול להשיג אור שהוא מעל הדעת שלו. ואז הוא אומר ככה, כי עיקר הקדושה הוא שמחה. דהיינו לשמוח בהשם יתברך. כי מי שיש לו אמונה שלמה בהשם יתברך, בוודאי ראו לו לשמוח תמיד. ועל זה הוא אומר, ועל הדבר הזה, אני אקפוץ קצת. אני מסביר פה עוד מעט. רגע, הנה. אני מסביר פה בהמשך, אני אקפוץ, היות והשמחה זה דבר כל כך חשוב, אז הכוחות הסתרא אחרא, הכוחות הרשע והפשע, הם בעיקר מנסים להפריע לנו בזה. ואיך הם בעיקר מפריעים לנו בזה? הם גנבו לנו את השמחה, ככה הוא מסביר. הם גנבו לנו את השמחה האמיתית, השמחה הקדושה שאדם שמח והלב שלו נפתח והמוחין שלו מתרחבים ויכול להשיג אור שהוא מעל השכל. כוחות הרשע והפשע, הם גנבו לנו את זה, כן? הוא אומר ככה. וזה בחינת גודל הפלגת השמחה שנוהגים כל ישראל בפורים להרבות בשמחה גדולה. ועושים כל מיני בפורים, שחוק ומילדי שטותה, כל מיני דברים שטויות ומעשה שחרות, והכל בשביל השמחה. כדי, כי בפורים זה עיקר תיקון של חטא עץ הדעת, שזה בעצם הקליפה של המן ושל הנחש. ורבנו הזהיר אותנו בכמה אזהרות גדולות, שצריך האדם להרגיל את עצמו תמיד להיות בשמחה תמיד. וכתוב בדבריו הקדושים, שאי אפשר להיות בשמחה כי אם על ידי מילי דשטות הדווקא. כל מיני אדם יעשה כל מיני שטויות, שעושים את עצמו כשוטה ומסמכים את עצמו במילי דשטותה. כי מחמת שטבע האדם הוא נמשך אחר העצבות מאוד, וכל האדם מלא יסורים ויגונות כידוע לכל אחד ואחד, אבל כן צריך להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה. זו עבודה קשה מאוד. בדיוק אנחנו ראינו סרט לפני כמה זמן על אחד מהברסלבים הנחנחים שקופצים, והוא היה שם וידוי, הוא אמר, אני באמת, תדעו לכם, אני בן אדם שקשה לו מאוד להיות שמח, אני יש לי עצבות גדולה ומחשבות קשות וזה, וזה עבודה גדולה מאוד מאוד בשבילי, כל הזמן לצאת ולרקוד ולשמוח, זה מה שאומר פה רבי נחמן, זה צריך אדם להכריח את עצמו. ועיקר השמחה אי אפשר להיות כי אם על ידי מילה דשטותה. ואז הוא אומר פה, כי עיקר גלות ישראל, שזה הסיטרא אחרא והקליפות, הם מתגברים עלינו ולא מניחים אותנו לשמוח. ולא רק זה, שהם גונבו לנו את השמחה, ומה שכנסת ישראל בגלות, זה שעיקר הגלות היא שהשמחה נפנה למטה בגלות, והשמחה עברה לכל הגויים והרשעים, שהם לקחו את השמחה והורידו אותה למקומות מאוד מאוד שפלים וטמאים. וזה בעצם גלות השמחה, גלות השמחה, גלות השכינה. והתפקיד שלנו, בגלל שהגלות עכשיו היא שמחה, היא מלובשת אצלהם בכל מילי מילים ושטותה, על כן מי שרוצה לבוא לשמחה, לשמוח בקדושת יהדותו, להיות שהוא מזרע זה ישראל ושלא הוא גוי, אז אי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי מילי דשטותא כמו שזה לגויים, אבל על ידי זה שאנחנו עושים שטויות ואנחנו שמחים בשטויות וזה מביא אותנו לשמחה אמיתית, שזה שמחה בקדושת ישראל, על ידי זה אנחנו בעצם לוקחים מהסיטרא אחרא, מהגויים, חזרה, פודים את השכינה, את הגלות, את השכינה שהיא בגלות עצמיהם, אבל נעשה מזה תיקון גדול בחינת עליות ניצוצות השכינה מהגלות. וזה אומר, זה הסוד של השמחה, שאדם העיקר של השמחה, שאנחנו נזכה להרחיב את כלי המוחין שלנו, שנוכל להכיל את האור של אור אינסוף שנמצא בתוך הלב, שהוא מעל בחינת המחשבה. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם קטע על נושא של, דיברנו קצת על הנושא של הרגשות שלנו. אמרנו שכל עוד האדם תפוס ברגשות שלו, בכל מיני רגשות, גם רגשות שלילים וגם רגשות טובים, והוא מזדהה עם הרגשות האלה, אז כל דבר שאדם מזדהה איתו, הוא לא יכול להתנתק ממנו. ועיקר עבודה זה לזכות לראות שהרגשות האלה זה לא אני. אני מציאות מעבר לרגשות. ואם אני לא מזדהה עם הרגשות, לא הטובים ולא השליליים, אני מבין שזה לא אני, אני יכול להתנתק מהם, ואז אני יכול לגלות את האור אינסוף הזה, כמו שדיברנו עליו, על ידי הביטול. אז בוא נקרא מליקותי מוהר"ן תורה י"ח. הוא אומר, דע, כי לכל דבר יש תכלית. ולתכלית יש עוד תכלית. דרך אגב, המילה תכלית מורכבת מטף בשני הצדדים, ובאמצע כלי. זאת אומרת, התכלית, תף זה הסוף, סוף מעשה במחשבה תחילה. התכלית, הכלי הוא בעצם כדי להביא אותנו אל הסוף, אל הנקודה, הנקודה הסופית. אז אומר, לכל דבר יש תכלית, אנחנו מנסים להסתכל מה התכלית של הדבר שאני עושה עכשיו. אני הולך לעבודה בשביל שיהיה לי כסף, אוקיי? עכשיו, שיהיה לי כסף בשביל מה? גם לזה יש תכלית, שאני אוכל לקנות בגדים. מה התכלית של הבגדים שיראו אותי? כל מיני. אני צריך ללכת עם המחשבה שלי ולראות מה התכלית של זה? אוקיי, קיבלתי את זה, מה התכלית של זה? אוקיי, קיבלתי את זה, מה התכלית של זה? כדי להגיע אל השורש, כדי להגיע אל הסוף מעשה שלו אני רוצה להגיע. ויש עוד תכלית אחר גבוה מעל גבוה. למשל, תכלית בניין הבית, כדי שיהיה לאדם מקום לנוח. תכלית המנוחה, כדי שיוכל בכוח הזה לעבוד את השם. ותכלית העבודה, למה אני רוצה לעבוד את השם? כדי להגיע לקבל את שכר של עולם הבא. ולמה אני צריך את השכר של עולם הבא? כדי להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. למה צריך להיות? זאת אומרת, אדם צריך ללכת במחשבתו ולהבין למה הוא עושה את הדברים. בתכלית של כל דבר הוא מחובר למחשבה והשכל יותר מהדבר. יותר מהדבר שזה התכלית מושג באמצעותו, הוא בא ממנו, וקרוב התכלית למחשבה בקרוב יותר מהדבר. אני תכף אסביר. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. נמצא שהסוף והתכלית הוא תחילה במחשבה וקרוב לה. הוא מסביר פה בעצם שאדם למשל רוצה עכשיו לשבת. במחשבה שלו הוא רוצה עכשיו לשבת. אז במחשבה שלו אומר, אוקיי, עכשיו בשביל לשבת, מה אני צריך? כיסא. אז הוא הולך במחשבה, מה אני צריך בשביל כיסא? צריך עצים, בשביל לבנות הכיסא. בשביל העצים, מה אני צריך? אני צריך לשתול עץ. בשביל לשתול עץ, מה אני צריך? שתיל. בשביל לשתיל, מה אני צריך? כסף. אז הוא הולך עם מחשבה, ואז הוא, אוקיי, אז עכשיו הוא לוקח את אז אני אקח עכשיו את הכסף שאני צריך, עכשיו אני אתחיל ללכת עם הכסף, לקנות את השתיל, לשתול אותו באדמה, להשקוט את העץ, לקח את העצים ולבנות את הכיסא. אז יוצא שעולם המחשבה ועולם המעשה הם בהיפוך. תחילת המחשבה בסוף המעשה. תחילת המעשה בסוף המחשבה. מבינים למה? כי כשאני עכשיו חושב שאני רוצה לשבת, כן, אין לי כיסא. אני צריך עם מחשבה ללכת עד סוף המחשבה, ואיפה, מה מתחיל בסוף המחשבה? תחילת המעשה. זאת אומרת, זה עולם הפוך. לכן את הילדים בחיידר שהם לומדים לקרוא, אז יש דבר שנקרא אטבש. א' כנגד ת', ב' כנגד ש', זאת אומרת א' ות' זה בעצם אותיות מקבילות. ב' וש' אותיות מקבילות. כן? כל למשל המילה מצווה, זה לא סתם מילה, כתוב באחד הספרי החסידות, נדמה לי... אני חושב שזה במאור עיניים כתוב, כן, במאור עיניים. המילה מצווה היא בעצם שם השם. איך יכול להיות שהמילה מצווה היא שם השם? חלק מהמילה מצווה יותר קרוב לנו, נכון? איזה חלק? מם צדיק ווו-היי. ווו-היי זה הסוף של שם השם, נכון? איך מם צדיק יכול להיות שם השם? מם צדיק באת בש... זאת אומרת שא' זה ת', ב' זה ש', ג' זה ק', כן? אז מ' צדיק באת בש, מה לדעתכם זה? י' ו-א'. זאת אומרת, מצווה זה, התחילה של המצווה, וצריך להבין מה זה י' ו-א' ו-ו' זה גם כן, אבל מה שאומר שם מאור עיניים, שדרך המצווה האדם בעצם נעשה דבוק בשם השם, כי המצווה בעצם זה חלק מהנושא הזה של סוף מעשה במחשבה תחילה. אז פה הוא מסביר פחות או יותר את הרעיון הזה, של ללכת עם המחשבה עד התכלית, וסוף המחשבה זה בעצם תחילת המעשה. ואז הוא אומר ככה, למשל, כשעולה במחשבה לבנות לו בית, בוודאי הבית אינו נבנה בבת אחת, אלא צריך להכין עצים ולסטט ולבנות כל עץ ועץ לפי צורכו, ואחר כך נבנה ונשלם הבית, נמצא שלמות הבית שהיא תכלית הבניין וסופו, היה במחשבה בהתחלה, עוד לפני שהתחלנו לעבוד. נמצא שהתכלית הוא קרוב למחשבה ביותר מהתחלת המעשה. הוא רוצה להסביר בעצם שעם המחשבה אנחנו יכולים להגיע לתכלית עוד לפני שהתחלנו בעולם המעשה. ודע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם. כי זאת התכלית עליו נאמר עין לא ראתה. זאת אומרת, התכלית של כל הדברים זה מציאות שהיא מעל המחשבה. אדם לא יכול להשיג אותה במחשבה. אנחנו מבינים, כי משהו שהוא, המחשבה שלנו היא סופית, והתכלית היא אינסופית. אבל הצדיקים באמת, גם הם יכולים לתפוס במחשבתם את תכלית העולם הבא. שימו לב מה הוא אומר. אף על פי שהמציאות הזאת היא מעל השכל, וכבר הזכרנו, שאמרנו, בשיעור שעבר אמרנו, כי לא יראה אני האדם וחי. האדם לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. הראייה היא גם כן כלי של השכל, כלי של המחשבה, זה נקרא מלכות של המחשבה. אז כי לא יראה אני האדם וחי, אבל אם האדם מגיע לבית... מה?
זה לא
נחשב
באמת. זה לא נחשב באמת. כי לא יראה אני האדם וחי. זה לא נחשב באמת, הוא לא אומר אמת, הוא בחי. יש פה דברים...
נכון. זה לא, אנחנו מסבירים, כי לא יראה אני האדם וחי. אתה רוצה לראות, אמרנו שיעור שעבר, אתה רוצה לראות דרך הכלים שלך, אי אפשר. מה אתה צריך לעשות? להמית את עצמך. וחי! אתה לא תוכל לראות. אבל אם תמית את עצמך, מה זאת אומרת? תתפשט מצורת הדם שלך, תוציא את המשקפיים שלך, אז אמרנו, ואני לא אראנו, אני אראה אליך. אותו דבר פה אומר, רוב בני אדם הם לא יכולים במחשבה שלהם לתפוס את המציאות האינסופית. אבל הצדיקים שהם יכולים להגיע לבחינת ביטול, כן? אז הם יכולים להשיג את האור המקיף הזה, את המציאות הזאת של מעל המחשבה, ולתפוס במחשבתם תכלית העולם הבא. ושימו לב, הוא אומר, לא רק הצדיקים, וכל אחד ואחד מישראל. כל אחד ואחד מישראל. לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כי כולנו, העולם של הנשמות שלנו, הוא בנוי כמו אשכול של ענבים. אתם יודעים, אשכול של ענבים הוא בנוי שכל כמה ענבים כולם מתחברים למין היררכיה כזאת. יש זה. אז ככה גם הנשמות של ישראל, כולנו ניצוצות מנשמתו של אדם ראשון. ואנחנו בנויים בצורה כזאת של אשכולות אשכולות, ולכן יש בדרך כלל משפיעה, ומתחת למשפיעה זה יש נשמות. כל כמה וקבוצה של נשמות, יש להם את המשפיע שלהם, וכמה קבוצה של משפיעים, יש להם את הצדיק שלהם. ככה זה בנוי. אז הוא אומר, כל אחד ואחד מישראל, לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כן מקבל ממנו גם כן זאת התכלית. זאת אומרת, הוא אומר, הצדיקים שמצליחים להגיע לבחינת ביטול, יכולים להשיג את המחשבה הזאת שהיא בחינת התכלית של העולם הבא, ולא רק הצדיקים, כל אחד ואחד מאיתנו מנשמת ישראל. כמה שאנחנו יכולים, לפי שורשו, השורש שיש לנו בתוך נשמת הצדיק, זאת אומרת, לפי הקשר הפנימי שיש לנו עם נשמת הצדיק, אנחנו יכולים לקבל ממנו את ההערה הזאת לתוכנו, כן? איך זה נקרא? זה נקרא, יש לפעמים שאדם, יש לפעמים חברים שהם מחזקים. יש לנו חבר למשל שמאיר לנו פנים, ידיד, אז אנחנו מרגישים, לפעמים החבר הזה שאנחנו קשורים אליו, אם קורה לו משהו טוב, אנחנו גם מרגישים את זה. יש מין קשר נשמתי כזה בין אנשים. בין אחים, בין, אז גם בין חברים, אנשים ששייכים לאותו שורש, לאותו אשכול, אז אם אחד לומד משהו, פתאום כולם מבינים משהו, אדם קורא לו משהו טוב, כולם מרגישים את זה, אדם יש לו איזה צער, כולם מרגישים את זה, זה מין חיבור נשמתי. אותו דבר עם הצדיק, ככל שאנחנו מחוברים יותר אל הצדיק, אז הוא יכול להאיר לתוכנו את ההערה הזאת, אז הבחינה הזאת של ההערה שהיא מעל השכל. אבל הוא נותן פה עכשיו תנאי. אז אמרנו, כדי שאנחנו כל אחד ואחד מישראל יקבל את ההערה הזאת שהיא מעל השכל, יש שני תנאים. אחד אמרנו, לפי השורש שיש לנו בתוך נשמת הצדיק, והשני, כפי הפרת הכעס ברחמנות. היינו, מסביר, כשבא אדם לכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות, ואדרבה, ימתיק את הכעס ברחמנות. בבחינת, ברוגז, רחם תזכור. כשאתה מתרגז, כן? ברוגז יש משפט, ברוגז רחם תזכור, זה כן אנחנו אומרים זה בתפילה בבוקר. מה זה ברוגז רחם תזכור? אומר לנו רבי נחמן, כשאתה מתרגז, תזכור לרחם. ואם אתה לומד, אם אתה מתאמן בדבר הזה, של להפר את הכעס ברחמנות, תגיד לי משהו אחר כך, אם אתה לומד לעשות את העבודה הזאת של להפוך את הכעס שיש בך לרחמים, ותכף נדבר איזה רחמים, על ידי זה נעשה עטרה לענבים הבורחים מכבוד ושררה, ועושים עצמם כשיריים, וכשמתעטרים בעטרה של הרחמנות, בבחינות המעטרך היא חסד רחמים, אזי מקבלים את הכבוד והשררה בעל כורחם. נסביר את זה. אמרנו שאדם, כדי שהוא יוכל באמת להגיע לביטול הזה, להאיר בתוכו את האור אינסוף שבנפש, להגיע לביטול שיכול לקלף מעצמו את הקליפות של המחשבות שלו והרגשות שלו והמעשים שלו, אז דרך הביטול הקדוש ברוך הוא נראה אליו בבחינת הלא שבנפש, בבחינת העין. אבל כדי שאתה תוכל לקלף מעצמך את הקליפות האלה של עולם הרגש, כן? יש שתי קליפות עיקריות. אחד זה עולם המחשבה, שזה כפירה. אחד זה עולם הרגש, שזה כעס. אז הבחינה הראשונה זה שאדם נכלל בנשמת הצדיק, זה הבחינה שהוא יכול להביא את עצמו לעין במחשבה, שהוא יכול לקבל עליו את החיבור עם הצדיק בנפש. הבחינה השנייה שהוא יכול, כדי שהוא יוכל לקלף מעצמו את הרגשות השליליים, ובסופו של דבר גם את הרגשות החיובים כדי להגיע לביטול, אז נדרשת ממנו העבודה הזאת של ברוגז רחם תזכור. כפי הפרת הכעס ברחמנות שיש לו, כך יש לו את הכוח להתקלף מרגשות בכלל. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לכעוס, אתה צריך לעשות שתי פעולות. אתה צריך לזכור לרחם. לרחם על מי? א', לרחם על מי שאתה כועס עליו. מה הוא השם? הקדוש ברוך הוא נתן לו את התיק הזה. נכון שהוא פגע בך עכשיו, עשה לך דברים רעים, ובאמת אתה צודק, והוא השם, ומגיע לו, ועוד כל מיני... אבל במקום להתחיל לכעוס עליו, תרחם עליו. תראה, מאיפה אתה יודע מה יושב עליו, מאיפה הוא הגיע, מה עשו לו, למה הוא מתנהג ככה, איזה יצר הרע הקדוש ברוך הוא נתן לו, הרי לפי מה נמדדים הדברים, לא לפי התוצאות, אלא לפי הקושי, נכון? בן אדם נותנים לו שכר, מסתכלים מה הקושי שהיה לך, ובוא נראה עם הקושי הזה מה עשית. אז שאתה מסתכל על בן אדם בחוץ, שעושה אפילו דברים שנראים לך דברים רעים, אבל איך אתה יכול לשפוט אותו? מה אתה יודע איפה הוא נמצא וכמה קושי יש לו? אם אתה היית יודע מאיפה הוא בא וכמה קושי יושב עליו, אז היית אומר, עצם זה שהבן אדם הזה מסוגל רק לחייך בבוקר, מגיע לו הרבה יותר שכר מהרבה אנשים אחרים, שיכול להיות שהם עושים דברים מאוד גדולים, אבל אין להם שום קושי, אין להם שום התנגדות, אין להם שום מלחמה. אז תרחם עליו, תשתמש בכוח החכמים ותנסה לראות, ללמד עליו זכות ולראות מה הסיבה שממנה עושה את הדברים האלה. זה אחד, לרחם על הזולת, להשתמש במקום בכוח הכעס, להפוך אותו לרחמים. אבל פה אנחנו לומדים שהרחמים זה לא רק על הזולת. כשאתה כועס על מישהו, אז בגלל שאתה כרגע תפוס בכעס, אז מה זה גורם לך? זה גורם לך להיות תפוס במציאות של העולם הזה. זה גורם לך להיות תפוס בעני שלך. כי אתה כועס, אז אתה צריך לכעוס על מישהו. אז אתה בעצם תפוס בעני שלך. אז אתה לא יכול להתפשט מעצמך ולהשיג את אור האינסוף שבנפש. כמו שאמרנו שצריך לעשות כדי להשיג את אור האינסוף שבנפש, כדי שהשם ייראה עליי מבפנים, אני צריך להגיע לביטול. אם אני כועס על מישהו, אני לא יכול להגיע לביטול. אז אני לא יכול להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאני עכשיו עושה עבודה של התבודדות, שאמרנו בהתבודדות, אדם צריך להתקלף מכל הרגשות, מכל המחשבות, כמו שאמרנו, קראנו בתורה נון ב', יפנה את מוחו ואת ליבו, יפנה את דעתו ואת ליבו, כדי להגיע לביטול ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא. איך אני יכול לפנות את דעתי אם אני כועס על מישהו? אז אם ננסה לפנות את דעתי, ישר מה קופץ לי? בוא נע, הוא עשה לי את זה, אני עכשיו יכניס לו, אני אראה לו מה זה, אז אני לא יכול לפנות את דעתי, אני לא יכול לפנות את דעתי, אני לא יכול להגיע לאור אינסוף שבנפש. אז על מי אתה צריך לרחם? על עצמך. כי כל עוד שאתה כועס על מישהו בעולם, אתה לא יכול להגיע לחיבור עם אמיתי, עם הקדוש ברוך הוא. אז להפר את הכעס ברחמנות, זה לרחם על עצמך, ולהבין שאם אתה לא תהיה מסוגל לשחרר את כל הכעסים שלך מכולם, כן? וכדי שתוכל באמת להתפשט לגמרי מכל הרבדים החיצוניים, אז אתה לעולם לא תוכל להגיע לביטול האמיתי ולהאיר את האור האינסוף שבתוך הנפש שלך. אז זה הבחינה הזאת של הפרת הכעס ברחמנות. לפני שנסיים, אני רוצה לקרוא קטע קטן. וזה... אחד העצות שרבי נחמן נותן, אנחנו כל הזמן רבי נחמן נותן הרבה עצות של איך להגיע לבחינה הזאת של בחינת העין שבנפש, איך אנחנו נוכל להיכלל בחזרה באינסוף. ואחד העצות שבגללה כולם עושים לאומן בראש השנה במשך כל השנה כולה, זה העצה של כשאנחנו באים אל הקבר של הצדיק, אז אנחנו היות והוא כשנפטר הוא נכלל באינסוף בבחינה הגבוהה ביותר, ונשאר קוסטה דחיותה במקום שבו הוא נטמן, אז בעצם נשארת שם איזושהי שגרירות שדרכה אנחנו יכולים להתקשר אליו. אז אם אנחנו רוצים באמת להגיע לבחינה הזאת של ביטול באינסוף, של התקללות באינסוף, אז אנחנו צריכים להגיע אל השגרירות שהוא השאיר לנו פה, שדרכה אנחנו יכולים להתאחד איתו, והוא נמצא באינסוף. אז הוא אומר ככה, הוא אומר ככה בליקוטי מוהר"ן חלק תורה ד', כל פעם שהוא בא אצל תלמיד חכם ומספר לפניו כל ליבו, התלמיד חכם הוא בחינת משה, שהוא בחינת עין, כמו שכתוב, והחוכמה מעין תימצא, ומשה רבנו אמר, ואם עין מכן הנה מספרך שכתבת, על ידי זה אתה נכלל באינסוף. כשאנחנו באים אל תלמיד חכם, ככל שהתלמיד חכם הזה יותר כלול, יותר הצליח להגיע לבחינה הזאת בנפש של הביטול המוחלט, שרבי נחמן סיפר על עצמו, אולי נקרא לפני כן משהו בליקוטי הלכות תפילין תורה ה', עיקר כוונת הדברים הנ"ל לעניין מעשה, ומה שראיתי ושמעתי מפי רבנו ז"ל בעצמו כמה פעמים, שהיה חי חיות חדש בכל פעם כאשר שמעתי ממנו כמה פעמים, שאמר, אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם חיים כאלו. זאת אומרת, כל פעם הוא היה אומר, אני פתאום, הוא הגיע לחיות שעוד אף פעם לא הייתה לו. איך הוא הצליח להגיע למדרגה הזאת, שכל פעם, כל יום, חיות חדשה שעוד אף פעם הוא לא הרגיש בחיים. הוא אומר ככה, וכן שמעתי עוד פעמים אחרים שדיבר הרבה מעניין החיים, שהכל נקרא חיים אצל העולם, כן? כולם רוצים לעשות חיים, לעשות חיים. לאן אתה הולך? אני הולך לעשות חיים, עכשיו נוסע לאילת לזה שבוע, אני הולך לעשות חיים. אבל הוא דיבר, מה זה העניין הזה של לעשות חיים, לקבל כל הזמן חיים חדשים? אני קופץ קצת. אני קופץ הרבה. הוא אומר ככה. וכמו שראיתי מרבנו ז"ל פעמים אין מספר, שאף על פי שבשעה הקודמת התפאר עצמו בגדולות ונוראות, וגילה תורה נפלאה, אשר לא נשמע כזאת, כדרכו, ואחר כך, בשעה שאחריה, ממדרגה מאוד מאוד גבוהה, שהוא היה מלא השגות והערות, והוריד תורות מאוד מאוד נשגבות, בשעה שאחריה, ראינו אותו שרוי בצער גדול, וכמה פעמים פירש צערו ושיחתו לפנינו מעומק הלב, שהוא מצטער מאוד איך זוכים בכלל להיות יהודי, כמו שלא יריח מעולם ריח עבודת השם. ומי שלא ראה זאת, אי אפשר לצייר לו בכתב עניין זה. וכבר מבואר מזה מעט בשבחיו הנתפסים, ובכל פעם היה רגיל לומר, וזה אחד מהדברים הידועים על רבי נחמן, היה רגיל לומר, שעכשיו אינו יודע כלל. עכשיו לא יודע כלום. הוא התפשט לגמרי מהמוחין שבו. היה יכול לעשות את הדבר הכי קשה, שמהמקום, כמו שהזכרנו על הבעל שם טוב, שהיה אומר, אחרי כל ההשגות, אני תמיד חוזר לאמונה פשוטה, שמה זה פשוטה? שאני מפשיט את מעצמי לגמרי את כל החוכמה שבי. כמו שאמרנו לפני רגע, החוכמה מאין תימצא. אתה רוצה להגיע לחוכמה אמיתית, זה צריך להיות חוכמה שנובעת מהמקום הפנימי שבנפש, מהעין, שזה החלק אלוק הממל. אתה רוצה שהחוכמה הזאת תהיה חוכמה חיה, ולא חוכמה מתה, מה שנקרא נובלות חוכמה. אז כמו לב, שבשביל שהלב יתמלא בדם, הוא חייב ללמוד להתרוקן. אם הלב לא מתרוקן לגמרי, הוא לא יכול להתמלא. אם הריאות לא יודעות להתרוקן מהאוויר, הן לא יכולות להתמלא באוויר. זה פעימת החיים, כן? פעימת החיים זה התרוקנות והתמלאות. כמו שבגוף הפיזי, כדי שתתמלא, אתה צריך ללמוד להתרוקן, אז ודאי שבגוף, בחלק הנפשי, בחוכמה, בכלי השכל, אם אתה לא יודע להתפשט לגמרי מהכל, 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 זה נקרא אמונה פשוטה, שהתפשטת מכל ההשגות, אז אתה לא יכול להתמלא בחוכמה חדשה. אז אתה רוצה חיים חדשים, אתה צריך ללמוד לעשות מה שרבי נחמן, לפנות דעתו וליבו. קודם דיברנו על פינוי הלב, הפרת הכעס ברחמנות, עכשיו פינוי הדעת, שאמר עכשיו, אינו יודע כלל, לא רק כלל, כלל כלל לא. ואף על פי שבשעה הקודמת גילה מה שגילה והתפאר שהשיג מה שהשיג, מה שאי אפשר לגלות, אף על פי כן תכף אחר כך היה אומר שהוא אינו יודע כלום. והכלל שמעולם לא עמד על מדרגה אחת, רק היה הולך בזריזות בכל פעם ממדרגה למדרגה ברום המדרגות העליונות והגבוהות, ואפילו שהגיע למה שהגיע לא נתקרה דעתו, ואין להאריך בזה כאן והתבהר במקום אחר. וזה עיקר החיות, זה עיקר החיים של האדם. מאיפה בא עיקר החיות? אמרנו החוכמה, שחוכמה זה בעצם כוח מה, כן, זה כתוב בכמה מקומות, שחוכמה, עיקר החוכמה, זה נקרא חוכמה דאצילות. חוכמה דאצילות זה כוח מה. אמרנו מה זה מה בשיעור שרבי נחמן אמרנו בתורה נ"ב, שהאדם, עיקר בחינת אדם זה המה. מה זה המה? להגיע אל הביטול, שאני לא יודע מה, מה? אני אינני יודע, להגיע אל אותו אינני יודע.
המה זה המעיין המתגבר. הרי אם לא יכולה, תתרכה לגמרי, אם טוב אתה עוד נכנס לעולם כזה חדש, אז המעיין המתגבר. זה המה. זה משה המתגבר. מה?
זה תחילת נביאה, זה הנביאה של המעיין. ועיקר החיות באמת שזוכים להתחיל בכל פעם מחדש בעבודת השם, שהוא עיקר החיים באמת. כמו שכתוב, כי הוא חייך. ועיקר עבודה, שיהיה עבודתו בכל פעם מחדש. שיתפשט לגמרי ויתחיל כל פעם מההתחלה. ומה שהכי מפריע לנו, שאנחנו, כל אחד תפוס באני שלו ובגאווה שלו, מה שהוא יודע ומה שהוא זה, וזה נהפך בסופו של דבר לרועץ הגדול ביותר, כי זה לא מאפשר לו באמת כל פעם לזכות לחיים אמיתיים וחדשים. אני מספר את זה הרבה פעמים בנסיעות שלנו. פעם רציתי להביא רב מאוד מאוד חשוב, שהוא לא ברסלבר לנסיעה לאומן, למז'בוש, למקומות האלה. הרבה מכירים אותו, אבל לא רוצה להגיד את שמו. והוא בהתחלה היה מהלך שלם שהוא יבוא לנסיעה, אחרי זה בסופו של דבר זה התבטל, ומישהו מקורב אליו אמר לי למה הוא ביטל את זה. והוא אמר לו שהוא התייעץ עם רבנים מאוד מאוד גדולים, והוא אמר לו שהוא שמע מהם, והוא גם הבין בעצמו, שלהגיע לאומן זה ליפול לבירה עמיקתא, ומשם לעלות לזוהר הרקיע. כך הוא אמר. זאת אומרת, בחינה של להגיע לאומן, להגיע לבחינה של רבי נחמן, זה להגיע לבחינה של שבירה, של הכל נשבר. זאת אומרת, כשאנחנו נראה, לא קראנו את הקטע הזה, אבל אמרנו שכשאדם מגיע לצדיק, היות והצדיק הוא אחוז וכלול באין סוף, בעין העליון, במקום שבעצם יש התפשטות לגמרי של כל העני, של כל הגשמיות, אדם שבא אליו, מה הוא חווה, אם הוא באמת בא מוכן כדי לעשות את העבודה הזאת, הוא חווה התפרקות של כל מה שהוא היה עד עכשיו. כמו רבי נחמן, שהוא כל פעם היה צולל אל העין היודע, היה מבטל את עצמו לגמרי, אז מי שבא אליו, אופה, צולל יחד איתו אל ההתפרקות הזאת. ומשם הדרך ההתפרקות, אמרנו, כמו שהלב, כשהלב סוף סוף זוכה להתרוקן לגמרי, פתאום הוא יכול עכשיו להתמלא בדם חדש, בחיות חדשה, זה נקרא לצלול לבירה המקטע הזאת, להתפרקות, ומשם פתאום לקבל חיים חדשים. אז אותו רב אמר, אני מפחד שם, אני אגיע אחרי שבניתי את כל מה שבניתי, כל החיים, את כל ההשגות שלי, את כל העבודה שעשיתי כל החיים, אני מפחד מאוד שאם אני אגיע למין התפרקות כזה, אני אאבד את כל מה שהיה לי.
כל
מה שעושים
את הכל,
וזה הסביר, נכון, נכון, הסביר לי מישהו שזה בעצם היה, כתוב גם כן בליקוטי הלכות, שזה היה הפגם של המרגלים, שלא רצו להיכנס לארץ ישראל. מה הם פחדו? בדיוק אותו דבר. הם היו הראש ראשים של עם ישראל, הם פחדו שהנה עכשיו אנחנו נגיע למציאות חדשה, ואופ, נאבד את כל מה שהיינו. הם לא הבינו שזה הדרך. זה הדרך כדי להגיע לחיים האמיתיים, לבחינה של החיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה היכולת של האדם באמת להסכים לוותר על מה שהיה, וכל רגע להתחיל מחדש, ואז אתה בעצם זוכה באמת להאיר את החיים האמיתיים. אז בוא נחזור רגע למה שהתחלנו, זה היה רק להבין את הבחינה הזאת של ההתפשטות וההתחלה מחדש. אז העצה השנייה שדיברנו עליה, של להגיע אל העין, זה הבחינה של להגיע לצדיק. איפה זה? אז אמרנו שכל פעם שבאים אל תלמיד חכם, תלוי במדרגה שלו, ועושים את העבודה הזאת של הוידוי. וידוי זה כשאדם בעצם משתף את הצדיק עם, 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 עם האמת שלו, עם המצב שלו. כפי שאמרנו בשיעור שעבר, שגם בהתבודדות, מה זה התבודדות? קשה לי מאוד להתנתק מכל הרגשות שיש לי, מה שמונע ממני להגיע לביטול. אז איך תתחיל, לעשות את העבודה הזאת של הביטול? דבר עם השם. מה אתה עושה כשאתה מדבר עם השם? זה וידוי, אתה מכניס את הכוח הזה של השם יתברך אליך, אל הרגשות. על ידי זה אתה זוכה קצת לקבל מרחק, פרספקטיבה על הרגשות, ניתוק של ההזדהות איתם, ואז אתה יכול לקלף אותם, להתחיל להתקלף מהם. אותו דבר עם הצדיק, כשאתה בא ואתה מתוודא בפני הצדיק, על ידי זה אתה יכול להגיע לבחינה של חיבור עם הצדיק, והיות שהוא בחינת עין, להיות והצדיק נמצא באינסוף, על ידי זה אתה גם כן נכלל באינסוף. זה בחינת זרקא דהזדריקא לאתר דאינטלת מתאמן. זאת אומרת, שאדם בעצם נזרק חזרה לאיפה שנלקח ממנו. כי המלכות, בוא אני אקפוץ קצת כי זה, אני רוצה להגיע, וזה בחינת התפשטות הגשמיות. כי כשאדם רוצה להיכלל ברצון אינסוף, שזה השם יתברך, צריך לבטל את הישות שלו, כפי שהזכרנו כבר כמה פעמים. וזה מה שכתוב בזוהר, שהסתלקות משה בשבת בשעת מנחה, שאז התגלות רבד הרעבין, שהוא בחינת רצון אינסוף, שכל הרצונות מקבלים חיותה ממנו. ולמה? זה מחמת שמשה ביטל את כל ישותו. כמו שכתוב, אנחנו חוזרים עוד פעם, ונחנו מה? הוא הגיע לבחינת מה? שזה ביטול הישות. כוח מה? חוכמה? עיקר החוכמה זה להגיע לכוח של מה? בנפש. וזה פירוש מה שכתוב בדברים, ויקבור אותו בגיא, זה בחינת עין, כמו שכתוב, כל גיא נסה, הוא אומר פה זה, שנסתלק משה בתוך אין סוף, משה בעצם מסתלק ונכלל ברצון הרצונות רב ודרבים, שזה אינסוף, רצון אינסוף. ובעצם כשאנחנו באים אליו, כשאנחנו באים אל הקבר של, אל הציון, אל הקבר של הצדיק, אנחנו נכללים בצדיק, שהוא בעצם אנחנו נכללים בו, ועל ידי זה אנחנו זוכים שאותה בחינה של ביטול הישות מהירה גם בנו ועוזרת גם לנו להתנתק ולנתק את ההזדהות שלנו עם הרבדים החיצוניים של הנפש שלנו, ולהיות יכולים לעשות את העבודה הזאת של ההתפשטות, להתפשט מהם, כדי להגיע לבחינה הזאת של הביטול, ששם הקדוש ברוך הוא יראה לנו בתוך הלב שלנו. ונקרא עוד קטע מלכותי מאורן תורת את וב, הוא מפרש פה אחד מהקטעים, אומר ככה, מי שמשחיר פניו כעורב, ומי שנשא אכזרי על בניו כעורב, מה זה אכזרי על בניו כעורב? היינו, שמתפלל בלי שום כוונה תועלת עצמו, ואינו חושב לכלום את עצמו, ונתבטל כל עצמו וגשמיותו, ונתבטל כאילו אינו בעולם, הוא ממש נותן לנו את ה, כמו מין דמיון מודרך, כן? איך, מה השלבים של הביטול הזה? אז הוא אומר, קודם כל, אינו חושב לכלום את עצמו. הוא לא, אנחנו הרי כל הזמן, כל עולם המחשבה שלנו, אנחנו כל הזמן חושבים על עצמנו. זה כמו ילד קטן, אתם יודעים שאנחנו באים, מספרים לילד קטן משהו, על מישהו אחר, אז הוא ישר חושב, גם לי יש צעצוע כזה, גם לי אמרו ככה, וגם לו ככה. זאת אומרת, כל הזמן, כל דבר שאנחנו שומעים עליו, אנחנו חושבים איך זה קשור אלינו, איך זה קשור, איך אני מזדהה עם הדבר הזה. אז הדבר הראשון, אינו חושב לכלום את עצמו. תפסיק לי לראות את עצמך, איך אתה קשור לכל דבר, איך אתה לקשר את עצמך במחשבה לכל הדברים האלה. ונתבטל כל עצמותו וגשמיותו, ונתבטל כאילו אינו בעולם. זה בעצם שלושת המדרגות שאדם צריך להגיע אליהם בביטול הזה, שזה ממש בחינה מדיטטיבית פנימית, בחינה של התבודדות פנימית. כמו שכתוב, כי עליך הורגנו כל היום, שאדם צריך ממש להמית את עצמו. חזל אמרו, מה יעשה אדם ויחיה? שאדם רוצה להגיע אל החיות האמיתית, מה כתוב? ימית את עצמו בועלה של תורה. שאדם צריך להתרגל, להבין איך הוא ממית את עצמו כדי להגיע לבחינה הפנימית, כדי להעמיד מה זה את עצמו, לאדם יש מדרגות, אמרנו שלושת המדרגות העיקריות של הנפש, זה המעשים שלו, הרגשות שלו והמחשבות שלו. אז אני צריך ללמוד איך אני מתפשט משלושת הדברים האלה, מהמחשבות, מהרגשות ומעשים, זה נקרא להעמיד את עצמי, ואז אני מגלה את חי החיים שנמצא בתוך הלב שלי, שזה חלק אינסוף ממעל. אז זה בחינת כי עליך הורגנו כל היום. עליך, לחלק אלוקא ממעל, אני צריך לעשות את ההורגנו כל היום, להרוג, להמית את עצמי. וזה מה שכתוב שחורות כעורב. על ידי זה שהוא יכול לבטל את עצמו לגמרי, על ידי זה הוא זוכה לסלק ויטיב באילנה, הוא עולה ויושב באילן, שזוכה לבחינה תורה שבנסתר. כמו שכתוב, ישת חושך סיטרו. מה זה ישת חושך סיטרו? שסיטרי תורה, אדם זוכה להם על ידי החושך. שוב אנחנו אומרים, אמרנו שכל הבחינה הזאת של לימוד, זה לראות שכל כל מקום שכתוב חושך, או לא, או אין, אל תקרא את זה בצורה שלילית, אלא תבין את זה בצורה חיובית. כמו שאמרנו, אני לא אראינו, אל תבין מזה, אני לא אראה אותו. אלא תבין, אני אראה אותו דרך הלא שבו. אם הוא יגיע אל הלא, אני אראה אליו דרך הלא שבו. אותו דבר פה, מה זה ישת חושך סיטרו? על ידי זה שהוא מגיע אל החושך הפנימי, מה זה החושך הפנימי? המדרגות שאני מזדהה איתם זה האור שאני רואה. זה המחשבות שלי, הרגשות שלי, המעשים שלי. זה החלק הנגלה שבי. אם אני עושה את העבודה שלי, להתפשט מהחלק שהנגלה שבי, ולהיכנס אל מה שחשוך אצלי, זה משהו שנמצא מעבר למה שאני מסוגל לתפוס, מעבר למחשבה, על ידי זה ישת סיטרו, הוא יגלה לי את הסתרים שלו. כשאני מתקלף מהצורת החשיבה והתפיסה הרגילה שלי, אני נכנס אל מה שנקרא חושך, שם הוא יגלה לי את האור הפנימי, את החיים האמיתיים, שזה בעצם סתרי תורה. זה מה שנקרא שהוא סלק ויתף באילן, הוא זוכה לעלות ולשבת באילן של הקדוש ברוך הוא, ששם מדור הנשמות. כמו שכתוב, כל נשמתים מאילן הרב רב הנפקים, שהוא בחינת העולם הבא, ששם זה אריכות ימים, כמו שכתוב, כימי עץ, ימי עמי. וזה זוכה על ידי התפילה. כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של ישראל. וכשישראל מתפללים לפניו, וממלאים תאוותו, על ידי זה נעשה כביכול בחינת אישה, שהוא מקבל תענוג מאימנו, אישה ריח ניחוח להשם, ואז על ידי התפילה נתגלה אורייתא, היינו סתרי תורה, בוא תראה, תאחזי כמה נפש חילה דאילנה, כמה נפש חילה דאי סתרי תורה, שאין יכולים להתלבש בשום דבר מוגבל, בשום גוף, כל הסתרי תורה האלה לא יכולים לבוא אלינו דרך החלק הנגלה שבאישיות שלנו, שזה בחינת גוף, אלא במי שמשחיר פניו כעורב, שהוא לא מפחד להיכנס דווקא אל החושך שבתוכו. ושם בעצם הוא נעשה כעורב על בניו, ואז הוא זוכה להגיע לאותם סתרי תורה ולהערה הפנימית שבתוך הנפש. אז אנחנו רואים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, איך רבי נתן גם כן אומר שיש בחינת שב ואל תעשה במחשבה. אדם צריך להתרגל לעשות עבודה שנקראת שב ואל תעשה במחשבה. הוא אומר שזה אדם צריך, אנחנו נקרא את זה באחד השיעורים הבאים, פשוט לשבת ולעשות את עצמו כישן, ולהפסיק את כוח המחשבה. אחד מהעבודות שאנחנו במזרח, זה לא, אולם לא מביאים את זה מהמזרח, אלא זה נמצא בתוך התורה של רבנו, שבעצם אדם כדי להגיע לאותה בחינת ביטול, הוא צריך ללמוד איך הוא מתקלף מבחינת המחשבה שבו. אנחנו נראה כמה וכמה עצות. אחד העצות שרבי נתן נותן, זה אומר לעשות שב ואל תעשה במחשבה. כשאם אדם מנסה להילחם במחשבה, לידי מחשבה, בדרך כלל הוא לא מצליח לצאת מהם, כי מחשבה רודפת מחשבה, הוא נמצא בתוך רשת שהוא לא יודע איך לברוח. אבל יש עבודה שאדם יכול פשוט להפסיק את אותן מחשבות. אחת העצות לזה שלמדנו פה זה על ידי תפילה, שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לעשות את הדבר הזה. תעזור לי להגיע לכמו, כמו אני מבין שהלב שלי, כדי שהוא יתמלא, הוא צריך ללמוד להתרוקן. ת, תעזור לי לעשות את זה גם במחשבה, שאני אוכל להתרוקן ממחשבות לגמרי, ונשאר עין לגמרי, ושם תראה עליי. כשאדם יתפלל על זה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח להגיע לשם. ואז באמת הוא יכול לעשות, לקיים את העצה הזאת של רבי נתן ורבי נחמן, להגיע לאותה בחינת ביטול, שנזכה כולנו להאיר את אור אינסוף שבנפש, שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות.